אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
שלום שלום, אתמול היה ה-27 באפריל 2021. ביום הזה נפל דבר בישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט לשנות את כללי המשחק הדמוקרטיים, לצפצף על היועץ המשפטי לממשלה, לקיים הצבעה לא חוקית כדי למנות שר משפטים מטעמו, ולהפוך ישיבת ממשלה לקרקס פוליטי עצוב ומדאיג. גורמים משפטיים בכירים מגדירים את התנהלותו של נתניהו כחציית קו אדום של ממש, והאפשרות להכריז על נבצרותו של האיש שעומד למשפט על עבירות פליליות חמורות עולה שוב לדיון. פרשננו המשפטי, הדוקטור מתן גוטמן, לפני הכל, בוא ננסה רגע לעשות סדר במה שקרה אתמול. במה בעצם חזינו בישיבת הממשלה?
מה שקרה זה משהו שאני לא חושב שקרה בתולדות המדינה, עד כמה שאני מכיר טוב את ההיסטוריה של תפקיד היועץ. שהיועץ המשפטי לממשלה בא ואומר, מתקיים פה הליך לא חוקי בניגוד לדין, וראש הממשלה פשוט לא מקבל ולא מוכן לשמוע את עמדתו, וממשיך בתהליך ההצבעה, ומזכיר הממשלה משתף עם זה פעולה, אין מילים, זאת אומרת, אתה יודע, הבסיס שכולנו למדנו עליו, גדלים עליו בדמוקרטיה של שלטון החוק, שהחוק הוא מעל כולם ואין דבר שהוא מעל החוק, ולמעשה ברגל גסה העיקרון הזה מופר, זה דבר שהוא מסוכן, ואנחנו, זה בהחלט נורא אדומה, וזה משהו שלא אמור לקרות, ואני מדבר רק על הסיפור הזה של הפרוצדורה, של הסוגיה שהיועץ המשפטי בא ואומר שיש משהו לא חוקי, ובכל זאת ממשיכים כאילו לא קרה כלום. לגופם של דברים עטילה, הדברים די פשוטים, ואני לא יודע אפילו מדוע אפילו מעוררים איזושהי סוגיה משפטית סבוכה. חוק היסוד המוזר, המשונה, שיצרו לנו נתניהו וגנץ ביחד, הם יצרו לנו את היצור כלאיים הזה של ממשלת חילופים שאין באף מדינה בעולם, הם קבעו, הם יצרו לנו תפשיל שבו כתוב בסעיף 13 א' ד' שיש כוח הצבעה שווה לשני הגושים בממשלה הזאת, מה זה אומר? הפריטטיות הידועה, היינו, לא משנה האם בצד של גנץ יש רק בין שר אחד, שניים או שלושה, ובצד השני יהיה 30 שרים, עדיין כוח הצבעה שווה וזה, ולכן לא יכולה לעבור החלטה. יתרה מכך, יש החלטת ממשלה ממאי שבאה ואומרת שכל סוגיה תבוא לדיון בממשלה, באישור של שני הצדדים, של ראש הממשלה וראש הממשלה החליפי. זאת אומרת, החוק כל כך ברור, זה אפילו לא משהו שנתון לפרשנות. והיועץ המשפטי אמר את הדברים הברורים מאליהם, שאנחנו גם מכירים אותם, שזה ממשלה פריטטית, הרי ראש הממשלה כל הזמן אמר, אני נמצא בממשלה פריטטית, ממשלה בתוך ממשלה, הם יצרו את זה, זה המצב, ובלי ההסכמה של שני הצדדים, אי אפשר להעביר שום דבר, אז ברור שהמינוי הזה הוא לא חוקי, אבל הצורה שזה נעשה, וההתעלמות הבוטה מהעמדה של היועץ המשפטי לממשלה, זה כבר משהו אחר, זה הרבה מעבר לסוגיה הפרטנית, וזה דבר שאסור שיקרה, וזה דבר שנוגד את שלטון החוק הבסיסי ביותר, הרי אנחנו כולנו גדלנו על הסיפור, יש סיפור ידוע שהמשפטנים גדלו עליו, שמסופר על ויכוח שהיה באנגליה בין המלך ג'יימס הראשון לשופט קוק, שהיה שופט גדול באותה תקופה, ו... השאלה הייתה שם האם המלך רשאי לקחת לעצמו שיקולים ועניינים ששייכים לרשות השופטת ולהחליט בהם לבד. בהתחלה אותו קוק, השופט, ניסה לשכנע את המלך בדרך ככה שזה לא נכון וזה לא ראוי וצריך מומחיות מיוחדת, אבל המלך אמר לא, אני המלך ואני אקבע. ואז לבסוף השופט קוק קם אל מול המלך ואמר לו, המלך אינו כפוף לאף אדם, הוא כפוף לאל ולחוק. וזה הביטוי הבסיסי של שלטון החוק, וזה מה שהופר היום, וזה מסוכן, זה מסוכן.
דוקטור גוטמן, בגץ ביטל את ההחלטה, אבל האם אפשר להגדיר את ההתנהלות של בנימין נתניהו כפוטש נגד הדמוקרטיה, כפי שהגדירו רבים ממבקריו.
הוא לא ביטל אותה עדיין, הוא מה שנקרא, הוא הוציא צו ביניים, הקפיא את הכניסה של אקוניס לתפקידו, כמובן שזה יבוטל בהמשך, מחר בעצם מתקיים הדיון, דיון ההמשך, ואני לא יודע אם, אתה יודע, אני לא רוצה להשתמש במילים גבוהות, יותר מדי של סוף הדמוקרטיה ופוטש נגד הדמוקרטיה, כדי שזה לא יהיה איזשהו, אתה יודע, לפעמים זה נהיה איזה ביטוי שלי לאחרונה שבכל דבר, אבל זה באמת אירוע מאוד מאוד חריג ומסוכן, כי אנחנו חיים בסופו של יום באיזושהי הבנה שיש דברים it's not done, לא עושים אותם, לא, ראש הממשלה לא מעשה את היועץ המשפטי לממשלה ולא נותן לו לשטוח את טענותיו המשפטיות ולא מתעלם מעמדתו המשפטית. ואני מקווה, ואני באמת למען כולנו, שלא נגיע שבגץ יוציא צו והוא לא יקיים. היה לנו את זה בסבב הקודם אל מול הכנסת, אל מול יולי אדלשטיין, וחלילה שנגיע לזה עכשיו, שיהיה לדוגמה צו שחייבים למנות שר משפטים תוך 24 שעות לאלתר, ופשוט הממשלה וראש הממשלה לא יקיימו את זה. ו אני מתפלל באמת שלא נגיע לרגע הזה, כי זה משבר חוקתי שלא היה כדוגמתו, כי בסופו של יום לבית המשפט אין טנקים, אין משטרה שיכולה לכפות בכוח וחלק מהדברים, ואם הרשות המבצעת וראש הרשות המבצעת והשרים ברשות המבצעת לא מקיימים את פסיקות בית המשפט, אז מה יגיד האדם מן השורה? שיתייחס אחר כך להוראות של בית המשפט. ולכן אני מאוד מקווה שאנחנו לא נגיע באמת לרגע, כי אנחנו נמצאים על סיפו של משבר חוקתי שלא היה בתולדות המדינה, בתקופה מאוד רגישה של הרכבת ממשלה, של חילופי שלטון, מאוד מאוד לא בריא שאנחנו נמצאים בכל הסיטואציה הזאת. היא לא בריא לחברה שלנו, לא בריא לדמוקרטיה שלנו, ואני מקווה שהממשלה, וגם על מה אנחנו מדברים, על מינוי של שר משפטים לתקופה קצובה של חודש ימים עד שתי פה, ממשלה חדשה שבינתיים הוא יקיים את הדברים הדחופים כל כך שהוא חייב לחתום עליהם, כמו הסוגיה הזאת של העברת האסירים, הבלתי מחוסנים, שהם לא יצטרכו לעבור פיזית ויוכלו לקיים בעצם דיונים בהיוועדות חזותית. אז על מה אנחנו מדברים? על מה הוויכוח פה? ולכן אני מקווה שכולם יתעשתו ובמהרה.
האם באמת ניתן לסתום ליועץ המשפטי לממשלה את הפה?
כמו שאמרתי, עטילה, אי אפשר לסתום ליועץ המשפטי לממשלה את הפה. היועץ המשפטי לממשלה הוא ראש וראשון לשומרי הסף של הרשות המבצעת. הוא תפקידו להגיד לממשלה מה החוק, הוא היועץ המשפטי, הוא לא קובע את גוף הדברים, את גוף ההחלטות, אבל הוא צריך להגיד לממשלה מה החוק, מה הדין. עכשיו, תראה לאן הגענו, תראה את מחוזות האבסורד, עטילה, שהגענו אליהם, וזה מחוזות האבסורד המסוכנים. אם בשלב הקודם היה לנו טיעונים שבאו ואמרו, בוא נקרא לזה, אנחנו אומרים, המחנה השמרני, שבאו ואמרו, תראו, היועץ המשפטי לממשלה, היועצים המשפטיים לא אמורים לקבל החלטות בשאלות משפטיות ערכיות. לדוגמה, באיזון בין זכויות האדם לבין ביטחון המדינה, זה לא התפקיד, כי יש פה שאלות ערכיות, זה לא התפקיד של הייעוץ המשפטי, זה התפקיד של הגורמים הנבחרים. או לדוגמה בשאלה אם החלטה מסוימת היא החלטה סבירה, אם ההחלטה של הממשלה למנות מישהו, האם זה סביר או לא סביר, השיקולים של הסבירות, כן, האם הוא ראוי או לא ראוי, לגופו של אדם, לגופו של עניין, מבחינת תוכן ההחלטה, לא הפרוצדורה. אז אפשר באמת להתווכח, ויש טיעונים לפה ולפה, האם בשאלות כאלה משפטנים, הייעוץ המשפטי צריך להתערב? אני חושב שכמובן כן, אבל אפשר לנהל ויכוח ענייני, ואנחנו מנהלים את הוויכוח הזה, וזה בסדר גמור, וזה לגיטימי לחלוטין. אבל עד היום, עטילה, אני לא שמעתי מעולם שבא ואומר שליועץ משפטי אין סמכות לקבוע בעניינים של פרוצדורה? עד איפה הגענו? של פרוצדורה, של הצבעה? על מה אנחנו מדברים? הרי זה א' ב' של ייעוץ משפטי. כל חברה קטנה שהיא דירקטוריון, מתייעץ עם עורך הדין שלו, איך הוא צריך לקבל את ההחלטה, נגיד בעסקת בעלי עניין, או איזושהי עסקה שהחברה עושה, איך צריך להצביע, מי צריך להצביע, אם צריך רוב, האם צריך אישור דירקטוריון, או צריך אישור גם של אספה כללית, או כל פרוצדורה אחרת. הרי זה א' ב' של ייעוץ משפטי. הוא אומר לך, מה החוק מבחינה פרוצדורלית, לא על התוכן, על הפרוצדורה. אומר היועץ המשפטי, יש פרוצדורה שנקבעה פה והתעלמו ממנו, ואומרים, הוא לא מכריע. תגיד, עד איפה הגענו? היועץ, מי יכריע? אם היועץ המשפטי לא יכריע בפרוצדורות, בתקנון, בפרשנות של תקנון, ופה אנחנו מדברים עוד על פרוצדורות שנקבעו בחוק יסוד, בתיקון, אני מצטער להגיד, הזוי, קראתי לו עוד בזמנו, פיגוע חוקתי, זה פשוט פיגוע חוקתי של מה שהם עשו לנו, ממשלת החליפין הזאת, אבל זו המציאות. ובזה היועץ המשפטי נותן את עמדתו על הפרוצדורה, וגם בזה לא. עד איפה הגענו?
דוקטור גוטמן, בוא ברשותך נגדיר את סמכויות היועץ המשפטי לממשלה, אחת ולתמיד, האם מדובר ברק יועץ? או שהייעוץ הזה גם מחייב?
תראה, גם בסוגיה הזאת של היועץ המשפטי, יש הרבה מיסאינפורמציה, הרבה גם, אני קורא לזה, האמירת הטרמינולוגיה, שאומרים שהעמדתו המחייבת של היועץ, שהיועץ הוא המחייב, בואו רגע שנייה נעמיד דברים על דיוקם. לא היועץ המשפטי הוא המחייב, אלא הדין הוא המחייב, החוק הוא המחייב. הרי אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה, כולנו רוצים לצאת, וגם הממשלה וגם ראש הממשלה, הוא יוצא מתוך נקודת הנחה שהממשלה חזקה עליה, שהיא רוצה לפעול על פי החוק. זו למעשה נקודת המוצא של העשייה הציבורית, שהממשלה פועלת לפי דין. עכשיו, מי הפרשן המוסמך של הדין? מי אומר לממשלה מהו הדין? האם ראש הממשלה קובע מהו הדין? האם מזכיר הממשלה, האם לדוגמה, הנה בוא ניקח נגיד את הסוגיה של היום, הייתה שאלה, פרוצדורה של הצבעה, מי אמור לתת לממשלה עמדה, מה צריך לעשות, מזכיר הממשלה, ראש הממשלה ייתן לעצמו, שר המשפטים, אבל אין שר משפטים, מי אמור לתת? התקבע נוהג מאז קום המדינה, תילה, מאז קום המדינה, זה שום דבר לא חדש פה, זה מאז קום המדינה התקבע הנועה גם מושרש, שקוראים לו כבר מסורת חוקתית, קוראים לו בפסיקה, שהיועץ המשפטי הוא הפרשן המוסמך של הדין. ואז היועץ המשפטי הוא בעצם אומר, נותן עמדה משפטית ביחס לחוק. אז זה לא שהיועץ המשפטי עצמו מחייב כי בא לו, זה לא מהסמכות של היועץ כיועץ, אלא זה מכוח החוק, זה שלטון החוק. מה שמחייב את הממשלה הוא החוק, הוא הדין. מי שאומר לממשלה ומאיר את עיניה מהו הדין, כי דין הרבה פעמים מצריך פרשנות, זה היועץ המשפטי. זה העמדה שהתקבעה למעשה בישראל מאז דוח ועדת הגרנט המפורסם, ועדת המשפטנים, וזה למעשה המסורת שנוצקה בתוך המציאות הישראלית. ועל זה מנסים לערער, על זה מנסים בשנים האחרונות לערער. ושוב, עטילה, זה ויכוח לגיטימי. ויכוח לגיטימי על סמכויות היועץ. אפשר להתווכח על זה, אפשר לשפר. הכל בסדר. אבל לבוא ולומר, אני לא מקשיב ליועץ, בטח בנושאים של פרוצדורה, זה קו אדום שאסור לעבור אותו, שאסור לעבור אותו. עכשיו, אם למישהו יש איזה שהן תלונות, עטילה, לגבי היועץ, מעמדו, מונופול הייצוג שלו, הסמכות שלו, באמת ראש הממשלה נתניהו יכול לפנות בתלונות רק לעצמו. הרי כולנו זוכרים את פרשת ברון חברון המפורסמת, שלמי שלא זוכר, היה שם בעצם האשמה שהיה ניסיון להשתלט על התביעה הכללית, בכך שראש הממשלה ימנה את רוני ברון ליועץ משפטי לממשלה, רוני ברון יסגור תיקים לאריה דרי, ואריה דרי יתמוך בהסכם חברו של נתניהו. בסופו של יום, החקירה נסגרה, אבל בדוח שפרסם אז היועץ המשפטי בעצם נאמר שהועלו חשדות חמורים מאוד שלא כולם באמת נוקו. ובעקבות כך מה שנהיה ועדת שמגר, שוועדת שמגר בעצם קיבלה את אותם כל אותם עקרונות ביחס ליועץ. מי אימץ את דוח ועדת שמגר וקבע את כל הכללים לגבי היועץ ולא הביע שום הסתייגות? ממשלת נתניהו הראשונה בשנות ה-90, בשנת 98. אז בואו רגע גם נהיה כנים, כאילו הסוגיה הזאת של יש פה פוט של היועץ ופוט של בגץ ואהרון ברק מגיעים ועל מי זה? חברים, פנו בבקשה לממשלת נתניהו הראשונה. שמה, שימצאו את זה בהחלטת הממשלה, שמה אתם יכולים לפנות אליהם בתלונות.
מדברים לא מעט על הנבצרות של בנימין נתניהו, זה יכול להגיע לנקודה הזו?
אין ספק שמה שקרה היום כביכול מעלה את הטיעון ומחזק את הטיעון שיכולים לבוא ולטעון, וכבר ראיתי שכמה עמותות וחושב התנועה לאיכות השלטון, או אני לא זוכר, שומרי הדמוקרטיה, הם כבר פנו בעצם בסוגיה של הנבצרות. ובעצם הטענה, הרי על מה מתבססת הטענה של הנבצרות המהותית? היא אומרת למעשה ראש ממשלה שנתון תחת כתבי אישור מצוי בניגוד עניינים אינרנטי, וככל שהוא לא עומד בהסדר ניגוד העניינים, שזה היה הבסיס של פסק הדין ה-11-0, בפסק דין ה-11-0, שבעצם בגץ התיר לחבר כנסת עם כתב אישום להרכיב ממשלה, הוא בעצם אמר שזה יוקהה החששות מכך שהוא עומד בראש הרשות המבצעת, אדם שיש נגדו כתב אישום, הם יוקהו, החששות הללו יצומצמו באמצעות הסדר ניגוד עניינים מקיף, שימנע מראש הממשלה לעסוק בעניינים שקשורים לשלטון החוק, למשפטו, לאכיפת החוק וכו'. ולמעשה יש טענה שהוא לא עומד בניגוד העניינים הזה, וכל החלטותיו למעשה מונעות מכך שזה קשור למשפטו. הרי למה יש כזה ויכוח סביב משרד המשפטים? הרי של המערי זה לא איזה תיק שצריך לעורר כזה אמוציות וכזה ויכוח. בעצם הטענה באה ואומרת שראש הממשלה כל כך מתעקש על משרד המשפטים, כי לשר המשפטים יש אפשרות להשפיע על מינוי של פרקליט המדינה שצריך למנות, אנחנו בלי פרקליט מדינה, עוד מעט מסיים מנדלבליט את תפקידו, ולכן למעשה יש לראש הממשלה המון עניין כמובן בסוגיה של שר המשפטים, ו בעצם ההחלטות שלו נובעות משיקולים שהם לא עניינים, אלא שיקולים שקשורים למצבו המשפטי. זה בעצם תהיה הטענה. ולכן בהחלט הסיפור שקרה היום הוא טיעון משמעותי לאלה שבאים וטוענים את הטיעון הזה. אני שוב פעם, אני מקווה מאוד בשביל כולנו שבכלל לא נתקרב למקום הזה של נבצרות, שצריך להציר על נבצרות, ושהיועץ המשפטי, יש אמירה של בגץ של השופט מלצר מפסק דין לפני חודש, שעסק בהסדר ניגוד העניינים של נתניהו, שבעצם קפה עליו והכריח אותו לקיים את הסדר ניגוד העניינים שהיועץ המשפטי קבע, בעצם אומר שם השופט מלצר, אומר ככל שהסדר ניגוד העניינים לא יקוים, ליועץ המשפטי יש סמכות נבצרות, ורק ליועץ המשפטי, סמכות לומר בעצם שראש הממשלה נפצר מהותית מלמעלה את תפקידו. אני באמת, זה תסריט אימים, אם נגיע לשם, חלילה שנגיע לשם, זה יהיה משבר שלא היה כדוגמתו, אני חושב, ואסור להגיע לשם, וצריכים באמת כולם לקחת צעד אחורה. גם ראש הממשלה אמר היום, הוא אמר, עכשיו ראיתי זה, בוא ננשום, ננשום עמוק, בוא נרגע, וגם ראש הממשלה צריך פה להבין את המציאות שהוא נמצא בה, את האזור המאוד מאוד עדין שהוא נמצא בו בסוגיה הזאת, ולהמשיך למתוח ולמתוח את החבל עם היועץ המשפטי לממשלה, לא יעזור לאף אחד.
כאשר פועלים בצורה כזו ומצביעים נגד ההנחיות של היועמ"ש, רק נתניהו אשם או גם השרים האחרים אחראים?
ברור שיש גם אחריות לשרים, הרי הממשלה היא עובדת בצורה קולקטיבית ויש לה אחריות משותפת, זה לא רק אחריות של ראש הממשלה או של ראש הממשלה החלופי, והשרים למעשה אף אחד מהם לא קם ולא התרעם, ולא בא ואמר לראש הממשלה, ראש הממשלה היועץ המשפטי מעוניין לומר את דבריו, ולא לתת את עמדתו המשפטית. אני בטוח לדוגמה שאם היה בני בגין או דארן מרידור, הם היו עכשיו שרים מטעם הליכוד, אז הם לא נותנים לזה להתרחש. ואתם יודעים, גם אם אתה יודע מה הטילה, גם אם היה יעקב נאמן, הוא היה עוצר את ראש הממשלה, ולא נותן לדברים כאלה להתרחש. זאת אומרת, אנחנו באמת, זו סיטואציה מאוד 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 קיצונית, והראוי ששרי הליכוד יאמרו משהו, ויגידו, ראש הממשלה, יש פה אמירה של היועץ המשפטי, ולצערי זה לא קרה, לצערי זה לא קרה, וזה באמת אירוע שלא היה צריך לקרות מה שקרה היום. מעבר לסוגיה של שר המשפטים, הסוגיה הזאת של התעלמות מהיועץ המשפטי, זה דבר שלא צריך לקרות, לא צריך לקרות אותו בתרבות השלטונית שלנו.
מה לגבי ההסכם בין נתניהו לגנץ? האם חותרים כעת לחסלו?
זה ברור שהם רוצים לבטל את כביכול את ההסכם. ההסכם יכולים לרצות לבטל אותו, לבטל אותו ממילא לא קיימו רבים מסעיפיו, אבל אנחנו לא מדברים בעצם על ההסכם, וגם על איזשהו טיעון של אמיר אוחנה, שמעתי שזה ההסכם נגע לכנסת ה-23, הממשלה הזאת הוקמה אכן בכנסת ה-23, אבל היא כמובן ממשיכה לתפקד עד אשר תושבע ממשלה חדשה, ולכן זה לא רלוונטי הטיעון, אבל אנחנו גם לא מדברים על ההסכם, אלא כמו שאמרתי, אנחנו מדברים על שינויים שהוכנסו לחוק היסוד, הרי ההסכם הזה שנחתם בין גנץ לנתניהו, פרטיו הוכנסו לחוק היסוד, חוץ מהפרצה שהוא שערה, שבגללה כולנו נמצאים פה היום בסיטואציה הזאת, הפרצה שקשורה לתקציב, שבכך שאין תקציב זה מתפזר בעצם לפני הזמן. אם היו סוגרים גם את הפרצה הזאת, למעשה היינו בממשלה והייתה על טייס אוטומטי, וגנץ היה אני הופך לראש ממשלה בנובמבר, אבל הפרצה הזאת הושארה שם, חרף זה שהיא נכתבה בהסכם, אבל היא לא הוכנסה לתוך חוק היסוד, ולכן אנחנו נמצאים בבחירות. אז בוא שוב פעם נגיד את הדברים על דיוקם. הטענה היא לא שהופר ההסכם הקואליציוני, זה לא מה שרלוונטי עכשיו כרגע. אולי זה רלוונטי במישור ציבורי, אבל הטענה היא שבעצם לפי חוק יסוד, לפי החוקה שלנו, לפי חוק היסוד, יש לנו ממשלה פריטטית שהכל צריך לעשות בהסכמה. זה המצב. והזיקה של שר המשפטים, כפי שהממשלה הזאת הושבעה בכנסת, היא זיקה לגוש של כחול לבן, ולכן מי שאמור למנות זה גנץ. עכשיו, אבל יותר מזה, אתה יודע, גם נלך למחוזות האבסורד בכלל, גם אם נגיד שהקוניס כאילו מונה, נגיד שהוא כאילו מונה, הרי לפי החוק היסוד, לראש הממשלה החליפי הסמכות לפטר את השרים שנמצאים בזיקה אליו, שר המשפטים הוא בזיקה אליו, אז בעצם הוא יכול למנה, ומחר בבוקר גנץ יפטר אותו. זאת אומרת, אנחנו נמצאים עכשיו שוב, מי שאשם בזה, אי אפשר, בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, זה גנץ ונתניהו במידה שווה, בפיגוע החוקתי שהם עשו לנו, ושעושים פיגועים חוקתיים, זה מה שקורה. זה מה שקורה, כי לא חושבים על כל הדברים, ועושים את זה בין לילה, שינויים חוקתיים משטריים. אבל לצערנו, המציאות שלנו היא באמת מציאות שהיא קשה, בשנתיים האחרונות, מערכות בחירות חוזרות, שינויים חוקתיים, משברים חוקתיים שחוזרים על עצמם. ואני מקווה שהתקופה הזאת תסתיים, כי היא בהחלט לא טובה למדינה, והלופ הזה של בחירות ובחירות הוא דבר שהוא לא בריא, יחד עם כל המציאות המשפטית חוקתית.
פרשננו המשפטי, הדוקטור מתן גוטמן. תודה רבה.
תודה רבה גם לך, עטילה. תודה.
עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.